ראינו בסוף המרד את ההשוואה אולי שיש קיימת בין אברהם לדוד, יש כל מיני ביטויים שדומים, בין מרד אבשלום לבין עקדת יצחק דווקא, דברים מאוד מוזרים, כמו הביטויים אצל יואב, כי חסך יואב את העם, למשל, או העם, היער שאוכל בעם מאשר אכלה אחרת, כמובן מזכיר אותה מאחרת, או יבוא הפרד תחת סובך האלה, שזה נאחז בסבך, ועוד כל מיני, עוד הרבה ביטויים, ועלה או לעולה תחת בנו, אז כתוב אצל אברהם, פה כתוב אצל אבשלום, ייתן מותי אני תחתיך, וכן, עוד הרבה ביטויים כאלה שמקשרים בין שני האירועים, וכמובן זה איזושהי הנגדה, כלומר, יש פה השוואה שמטרתה בעצם להעצים את אברהם או להראות לנו את המקום שבו דוד נמצא, כאשר דוד, אברהם אבינו, שמצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לשחוט את בנו במו ידיו, על שום דבר, גם הבן שלו לא עשה שום דבר רע, ובכל זאת הוא מצטווה והוא עושה את זה בלי פיקפוק, ואילו כאן סיפור מרד אבשלום, אבשלום הוא רוצח שרצח את אחיו, מגלה עריות ברבים ששכב עם פלגשי אביו, מורד, ואף על פי כן, ההוראה היחידה שדוד נותן לפני היציאה לקרב, היא הוראה הפוכה למה שהיינו מצפים. כלומר, אנחנו היינו מצפים שבמרד, ההוראה היחידה שתהיה, היא להרוג את הראש. במרד צריך להרוג את המורד. אגב, לא נהרגו הרבה אנשים במרד אבשלום. 20,000 איש במרד, זה אומר שאם היו לדוד, צבא של 20,000 אנשים, כמו שעולה מהפסוקים, זה אומר שכל אחד הרג אדם אחד בערך. זה מה שהיה, לא היה התנגשות גדולה. ברגע, וחצי מזה עוד אכל היער, כן, היער אכל בעם יותר מאשר, כלומר, לא היו, המלחמה לא הייתה גדולה. יוצא אם כן, ברגע שהרגו את אבשלום, נגמרה המלחמה. אנחנו מכירים כמה וכמה מלחמות כאלה. המלחמה שבה אחאב נהרג, המלחמה שבה יאשיהו נהרג, שמלחמה שברגע שהרגו את המלך, נגמרה המלחמה. וזה בדיוק מה שקורה כאן, ברגע שאבשלום מת, אני בפרק י"ח, פסוק ט"ז, ויתקע יואב בשופר, וישוב העם ירדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם, ופה הוא באמת רואים בצורה מאוד ברורה, שיש פה שני כינויים, יש העם ויש ישראל. הערנו את זה גם בפעם הקודמת, וישוב העם ירדוף אחרי ישראל. ישראל זה אנשים שעם אבשלום, העם זה אנשים שעם דוד. עוד נחזור לזה בהמשך. ויקחו את אבשלום וישליחו אותו ביער אל הפחת הגדול, פחת זה מלכודת של חיות, מן הפח אל הפחת, כן? פחת זה מלכודת, בור גדול, זורקים אותו פנימה ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהלו, כן? ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. אז אבשלום עוד בחייו הציב לו מצבה, מה שנקרא פה יד. אנחנו מכירים בתנ"ך כמה מקרים כאלה שמציבים ידיים. מי אנחנו זוכרים שהציב לו יד? מי נאמר שהוא מציב לו יד? שאול. על שאול נאמר, בא שאול לכרמלה והנה מציב לו יד. אחרי המלחמה בעמלק, שאול מציב לו יד. יד, אם כן, זו מצבת זיכרון, מצבת הנצחה של ניצחון, כמו אצל שאול, ולועזית קוראים לזה אסטלה, כן? מצבת ניצחון. אחת הטענות, למשל, של הארכיאולוגים החדשים, יש שתי אסכולות בארכיאולוגיה, אחת שהיא קוראים לה מינימליסטים, כלומר שטוענים שממלכת דוד הייתה ממלכה מאוד מאוד קטנה, שסתם התנ"ך מעצים אותה, ולא באמת היה, ואחת שהם מקסימליסטים, שהם טוענים שבאמת דוד ושלמה שלטו עד הפרט. אין להם נאמנים יותר למה שהתנ"ך אומר. אחת הטענות של המינימליסטים, של אלה שטוענים שלא היה באמת דבר כזה ממלכת דוד ושלמה, אלא הולכה קטנה מסביב לירושלים. אז אחת הטענות שלהם היא שלא מצאנו אף מצבת ניצחון של מלך ממלכי בית דוד. לא מצאו אף אחת כזאת. לכאורה זה באמת אומר, כי בארץ נמצאו מאות מצבות או שברים של מצבות של מלכים כנענים, של מלכים מואבים, ארמים, אשורים, בבלים, הכל מצאו בארץ, חוץ ממלכים יהודים, זה
דרכם של ישראל צריך לעשות את זה?
מה?
דרכם של ישראל
צריך לעשות את זה? זהו, ייתכן מאוד שבאמת זה לא ראייה, כי בעם ישראל לא נהגו להעמיד מצבות כאלה. מהסיבה הפשוטה שהמלך יהיה מלך יהודי, לא מייחס את הניצחון במלחמה לעצמו, אלא מייחס את הניצחון במלחמה לקדוש ברוך הוא. דווקא בתל דן, אתם מכירים, התגלה שם שבר מאוד ידוע, שבר של אסטלה ארמית, שמזכיר את בית דוד. לפני 15 שנה התגלה שם, זה היה דבר מאוד מעניין, יש עוד כמה, אחר כך כבר מצאו עוד כמה, אבל זה היה אחד הדברים המעניינים שמצאו שם.
יד אבשלום זה איפה שבא
בקדרון? איפה זה יד אבשלום? אז בקדרון כיום יש מקום שנקרא יד אבשלום, אבל המקום הזה הוא מתקופת בית שני, המבנה ששם. בהחלט ייתכן שהיה שם באזור איזה מונומנט כזה שהיה נקרא יד אבשלום, פשוט השם נדד למה שיש היום. עמק המלך הוא בוודאי שם באזור, ואדי ג'וז שם, משהו באזור שם, אתם מכירים את זה מספר בראשית, כן, עם מלכי צדק, מלך שלם, כן, אז הוא פוגש את אברהם בעמק המלך, עמק שווה הוא עמק המלך, כנראה שזה שם, באזור, ליד ירושלים.
המצבה שלו לא הייתה מעל
הקבר,
נכון?
לא, לא מצבה שלו.
לא, הוא כתב...
הוא מת, הוא נקבר, מצבה שהוא שם. מצבה זה הוא מקים לעצמו איזה... כמו שכתוב, כמו בישעיהו, שכתוב, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ובנות. אדם שאין לו ילדים, אז מה הוא עושה? הוא מקים איזה מונומנט, איזה מבנה כזה גדול, שיזכיר, יגידו, זה היה את שמו, כן, זה היה שם. יד אבשלום, כן?
אבשלום לא היה נשוי אישי?
זהו, זו שאלה מאוד טובה. מי שזוכר, חשבתי ששכחתם, אז אני עובר הלאה. בפרק י' כתוב ככה. ויוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. אז יש לו ארבעה ילדים. אז מה, איך יכול להיות שהוא מקים לו יד? כי אמר, איך כתוב פה, אין לי בן בעבור אזכיר שמי.
זה נראה שהם
יתו. לא, שלושה בנים ובת אחת, מה זאת אומרת?
זה נראה שהבנים יתו.
מה?
אולי הבנים יתו.
נכון. אז עוד רגע נחזור לאפשרות הזאת שאתה אומר, שהבנים שלו מתו, עוד בחייו.
כמו
שאפשרות
אחרת, שדווקא בן
שיזכיר את שמו. נכון, אפשר לקרוא כי אמר, אין לי בן בעבור אזכיר שמי, כמו שאמרת, אמרה, אוי לו למי שבניו נקבו, כן? וכל, יש אנשים שהבנים שלו לא משהו, אז הבנים בסדר, אבל לא יזכירו את שמו, אף אחד לא יזכור אותם, אז זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה זה באמת להגיד מה שאתה אמרת, שבאמת בניו מתו עוד בחייו, ואז יוצא פה דבר מאוד מאוד מעניין. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על משל כבשת הרש, ואחת הטענות ששאלנו שם, הרי איך דוד לא זיהה ישר ברגע הראשון, שמשל כבשת הרש מדבר עליו. וההצעה הייתה, הצעה של הרב מדן, הייתה שדוד הבין שהמשל מדבר על שאול. הכבשה היא מיכל, ודוד ושאול כמה פעמים עושק אותה ממנו. ואחר מחליף אותה במרב, אחר כך רוצה מהעולות פלישתים, וכן הלאה, ואחר כך בסוף שולח אותה לפלטי בנייש. אז דוד מבין שהמשל הוא בכלל על שאול, וכשהוא אומר ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, למי הוא מתכוון? לשאול, כן? שאול שהוא באמת שילם ארבעתיים, נכון? שאול מת, שלושת בניו מתו, בהתחלה איתו בגלבוע, ואחר כך מת גם בן הרביעי, ישבושת. אז באמת הוא שילם ארבעתיים. ואז אומר לו נתן, אתה האיש, אתה חושב שאת אשתך לקחו ממך? אתה האיש, אתה לקחת את אשת אוריה החיתי, ודוד משלם ארבעתיים. איך הוא משלם ארבעתיים? זה מחלוקת פה בין המפרשים. יש פה מפרשים... מה?
אבשלום ובניו כאילו? שלושת בניו?
לא. יש מפרשים שמפרשים שארבעתיים זה אבשלום, זה אמנון, אבשלום, אדוניה... והתינוק של בת שבע שמת. יש מפרשים, אז תראינו גם את זה, הזכרנו בשם הרב... יש כאלה שאומרים שתמר ולא אדוניה, לא משנה. יש כאלה שהזכרנו בשם הרב ודן, שהוא טוען שארבעת הבנים הראשונים של בת שבע מתו. שמוע, שובב ונתן, שלמה הוא בעצם החמישי, יש את הילד, אחריו שמוע, שובב ונתן, שמוזכרים לפני שלמה, החמישי שהוא שלמה שנשאר בחיים. כן? אז זה ארבעתיים שדוד משלם. לפי זה יוצא דבר מאוד מעניין, שגם אבשלום שילם ארבעתיים. אז זה שהוא רצח את אמנון. אז יש פה בהתחלה שאול ששילם, אחר כך דוד, אמנון, מי שרוצח, משלם, פי ארבע.
קרה שהם.
מה?
איפה זה קרה?
לא כתוב. איננו יודעים, אבל כנראה שקרה לי מזמן, כי עובדה שהוא מספיק לבנות איזה משהו. כן, מספיק לבנות איזה מבנה. אז זה תלוי, באמת מפרשים שהם מתו, אז זה ככה.
וכמה בערך אפשר לא היה לכל הגדה של
המירת? זו שאלה מאוד טובה. בתנ"ך לא כתוב. מהתנ"ך אנחנו לא יכולים לדעת. אם לפי סדר עולם, לפי סדר עולם, אבשלום כבר בן 30 ומשהו. 33-4. כי הוא נולד כשדוד מלך בחברון, ומרד אבשלום הוא בשנת 37 לדוד. המלכות של דוד בחברון זה היה 7 השנים הראשונות שלו. אז כרגע אבשלום בן 30 ומשהו. ייתכן שזה יותר מאוחר. יש פרשנים שטוענים שזה היה ממש, שזה היה, תראה, שזה יותר מוקדם. ואז אפשר היה קצת יותר גדול. בכל אופן, אז זה ארבעתיים מתגלגל, וזה בעצם מקיים את נבואת נתן, שאמר, חרב לא תסור מביתך, אז באמת הנבואה מתקיימת. טוב, פסוק י"ט. עכשיו יש פה סיפור מאוד מעניין, שצריך להבין מה עניינו. ואחימץ בן צדוק אמר, ערוץ ענה ואבשרה את המלך כשפתו, אדוני מיד אויביו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, ובשרת ביום אחר. היום הזה לא תבשר, כי על, יש פה מילה שהיא קרי ולא כתיב, כי על כן, בן המלך מת. ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר היית. וישתחו כושי ליואב, וירוץ. ויוסף עוד אחימץ בן צדוק, ויאמר לו יואב, והיא מה, ערוץ ענה גם אני, אחרי הכושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני? ולך אין בשורה מוצאת. והיא מה, ערוץ? מתעקש. ואומר לו, לא, ערוץ. בסדר. וירוץ אחימץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי. ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער אל החומה, וישא את עיניו וירא, והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה, ויגד המלך, ויאמר המלך, אם לבדו, בשורה בפיו, וילך הלוך וקרב. רק הערה, אנחנו נקרא עד הסוף, ואז נסביר מה קורה כאן, אבל שימו לב שהתנ"ך עובר פה למשהו שאני אוהב לקרוא לו slow motion. כן, רואים את זה למשל בעקדה. וישלח אברהם את ידו אל המאכלת. כן, יש תיאור של איך הוא שולח את היד. פתאום לא ייקח את המאכלת, לא, הוא שולח את היד. אז אותו דבר זה מה שקורה כאן. בוא נניח שהצופה, כמה מרחוק הוא יכול לראות את, את הרצים? כמה קילומטר? 5 קילומטר. 8 קילומטר, נכון? משהו כזה, הוא רואה אותם מרחוק, נניח, חצי שעה לפני שהם מגיעים, נניח, משהו כזה, שעה לפני שהם מגיעים, תראו כמה פסוקים יש לשעה הזאת. וילך הצופה אל גג השער אל החומה, וישא את עיניו, וירא, והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ויאמר המלך, אם לבדו, בשורה בפיו. וילך הלוך וקרב. טוב, קרב. וירא הצופה איש אחר רץ. ויקרא הצופה אל השוער, עכשיו זה בכלל שיחה בין שני חיילים. ויאמר, הנה איש רץ לבדו. ויאמר המלך, תרב, גם זה מבשר. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחימץ בן צדוק. איך שהוא מתקרב, כן, זה נראה לי שזה... טוב, מה מספרים לנו את זה? ויאמר המלך, איש טוב זה, ובשורה טובה יבוא. טוב, בסדר, מה צריך להגיד לנו? ויקרא אחימץ ויאמר אל המלך שלום וישלחו למלך לאפיו ארצה. ויאמר ברוך אדוני אלוהיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. ויאמר המלך שלום, שלום לנער לאבשלום. אני לא יודע איך לקרוא את זה, סימן שאלה, סימן קריאה, כן, סימן תמיהה. ויאמר אחימץ ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה. עובר לרוסית מדוברת. כן? פתאום הוא מתחיל לגמגם, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב את עבדך ולא ידעתי מה. טוב, פתאום הוא לא יודע עברית. ויאמר המלך סוב יתייצב קור ויסור ויעמוד. והנה הכושי בא, ויאמר הכושי, התבשר אדוני המלך כשפתך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער לאבשלום. ויאמר הכושי, יהיו חנר אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרע.
מה בדיוק
חנת בסדר? זהו. מה אחימץ בישר?
הוא אומר שהם ניצחו.
הוא לא אומר, זה בסדר.
מה שרואים בקטע הזה, אנחנו נראה את זה עכשיו, אנחנו נסביר פה פסוק פסוק מה רואים פה, אבל רואים פה דבר מדהים. פסוק הזה, כל האיטיות הזאת של הסופים באה להראות לנו מה המצב שסוף המלחמה, מה קורה שם. בעיני העם, הניצחון במלחמה הוא הצלחה עצומה. 20,000 איש מול צבא של מאות אלפים, זו הצלחה אדירה. עד כדי כך שרבים מי ילך לבשר למלך. ואחימץ מתעקש על רצונו ללכת לבשר למלך. אני אוסיף בסוגריים שלאחימץ יש אינטרס אישי לבשר למלך. למה? תזכרו בפרק הקודם, שם אחימץ בישר למלך על עצת אחיתופל. כן, לבשר למלך בשורות רעות זה לא כיף גדול. כן, בייחוד הבשורה שפתחה את המלך. לכן לאחימץ יש אינטרס לבשר בשורה טובה שמסיירת את המרד. מה שעולה מכאן, שמי שהיה מבשר בשורה רעה, או בשורה טובה, מי שהיה מבשר בשורה טובה, אם מתייחסים אליו כאל באדם טוב. מי שהיה מתייחסים אליו בשורה רעה, מתייחסים אליו כאל באדם רע. כן, איש טוב זה, ובשורה טובה יבוא. זה אומר אחרי הבשורה הקודמת שלו. כן, נכון. זה אומר אחרי הבשורה הקודמת שהוא כבר ביסר. כן, אבל כנראה שהחימץ מאוד חשוב לו, נכון? לכן הוא מתעקש, הוא מנדנד, ותן לי, ותן, טוב, יאללה, רוץ כבר, ככה הוא אומר לו. נכון, יאללה, רוץ.
אז מה זה הקושי הזה?
שנייה, שנייה. עוד רגע, אז זה מה שאומר לי כאן. תזכרו למשל שדוד אומר, דוד אומר שם לרחב ובענה, כשדוד מדבר איתם, והם בטוחים שעכשיו דוד יגמול להם, כן, ויתן להם שכר על זה שהם הרגו את תשבושת, אז דוד אומר ככה בפרק ד' כי המגיד לאמור הנה מת שאול והוא הלך עם בשר בעיניו והוא חזר בו והרגהו בצקלג אשר לתיתי לו בשורה. כלומר היה מקובל, מי שמביא בשורה טובה, מה היה מקובל? מלמלים אותו, נותנים לו איזה, כן, זה צ'ופר, כן, אז אשר לתיתי לו בשורה, אומר אשי, כן, שילמתי לו סוג של תשלום, כן, אז בשורה רעה גם משלמים, וזה מה שאומר לו יואב, כן? ולך אין בשורה מוצאת, זה תשמע, לא כדאי לך לבוא עם בשורה כזאת. או בקריא וכתיב זה מאוד בלוט. ויאמר ליואב, לא יש בשורה אתה היום הזה, ובשורתה ביום אחר. והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. מה ההבדל בין הקריא והכתיב? כי על כן בן המלך מת, או כי על בן המלך מת? והיא המילה כן.
כן, זה בשורה, המלחמה שנגמרה.
כן. עכשיו, בדיוק. השאלה היא האם הבשורה היא על המלחמה שנגמרה, וגם בן המלך מת, או שהבשורה היא אך ורק על זה שבן המלך מת. כן? האם הוא אומר לו, תשמע, לא טוב לבשר על זה שנגמרה המלחמה, כי גם בן המלך מת, או הוא אומר לו, תשמע, לא כדאי לך לבשר את הבשורה הזאת שבן המלך מת. ההבדל הוא עצום, אתה יודע, כי העם חושב שעיקר הבשורה הוא מה? ניצחון במלחמה. ויואב יודע, וזה מה שעולה פה מכל הפסוקים, יואב יודע ששום דבר לא מעניין את דוד חוץ ממה? מה שלא עכשיו, כמו שרואים מיד בהמשך. שכאילו החימץ מגיע והוא אומר, ניצחנו, ומה אומר לו דוד? שלום לנער לאבשלום. אז הוא אומר לו, לא יודע, אז מה אומר לו? טוב, תעמוד בצד. זה מה שדוד אומר. ככה דוד מגיד. אין לכם יותר מזה. הסיטואציה הזאת מזכירה לנו סיטואציה אחרת מספר שמואל. עוד מישהו שיושב ליד השער ומחכה להודעה.
משה.
מחכה, לא, משה ישרה ועד החלום.
איזה
חשוב.
אהרון,
לא? אלי. אלי יושב בכניסה לשילו, נכון מאוד. אלי יושב בכניסה לשילו ומחכה להודעה. מחכה לתוצאות המלחמה. מה מעניין אותו באמת?
מה שלום
אהרון. לא מעניין אותו מה היו תוצאות המלחמה. הדבר היחיד שמעניין את אלי, וזה רואים את זה שם במפורש בפסוקים, והיא כי אזכירו את ארון האלוקים, פול בעד, נכון?
בעד
משה. ותשבר מפרקתו. אבל לא מעניין אותו. הילדים שלו מתו, לא נורא. המגפה הגדולה הייתה בעם, נס ישראל, לא מעניין אותו. גם ארון האלוקים נלקחה, וזהו נופל. זה בדיוק מה שרוצים לעשות, ליצור לנו את ההשוואה הזאת. גם דוד, לא מעניין אותו. לא מעניין אותו מה קורה. מה שמעניין דוד ברגע הזה זה מה? מה קורה עם אבשלום? בהמשך אנחנו נראה שאומרים לו את זה מפורש, אבל כאן אנחנו כבר רואים את זה. אז יואב מנסה, אומר, החימץ יש לו את הרצון שלא לרוץ, אומר לו יואב, לא, 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 לא כדאי היום, אני אשלח את הקושי. מסתבר גם שכאשר יואב שולח את הקושי, אז דוד היה אמור להבין כבר מזה, שמה? שהבשורה היא לא משהו, כן? והוא מבין, זה ש... זה לא איש שהוא מכיר ולא איש טוב, כן? אז כנראה ש... כנראה שדוד היה אמור, זה להיות הכנה מקדימה לדוד. כשזה יואב יודע, אגב זה פעם היחידה, תסתכלו, אנחנו מכירים את יואב. למשל כשיואב שולח הודעה על אוריה, על מות אוריה, הוא אומר לשליח בדיוק מה להגיד, הוא אומר, ואם המלך ישאל אותך למה קרבתם אל העיר, אז מה תגיד לו? ואמרת, גם עבדך אוריה הקדימית. כלומר, יואב הוא אחד שאומר לשליח, טוב, תגיד מה שבא לך. הוא אחד שאומר לשליח בדיוק מה להגיד. איפה רואים את זה עוד? נגיד אצל האישה התקועית. אומר דוד, יואב, הוא אומר לה, אם לא יואב שם בפיך את הדברים האלה, איך הוא אומר לה, שם בלשונו. ואז המלך אומר לאישה, אל תחכדי, אני שואל אותך, היד יואב איתך בכל זאת, כן, או לפני כן כתוב, וישם יואב את הדברים בפיה. כלומר, יואב לא אחד שנותן חופש דיבור. ופה כתוב שיואב ממנה את הכושי, ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר ראית. תספר לו מה שראית. מה קרה ליואב? חוסר מעורבות. מות אבשלום, יואב לא רוצה להיות מעורב, הרי גם המלך יודע לזהות, כשיד יואב בדבר, היינו אצל האישה התקועית, המלך יודע לזהות שזה יואב שלח את זה. לא, לא רוצה, הוא לא מעורב. כאילו ניטרלי, הוא מהאום. לך תספר מה שראית. זה מה ש... זה... תזכרו בפרק הקודם, בסוף הפרק הקודם, במות אבשלום, אז יואב מקפיד לא להיות זה שהורג את אבשלום. הוא תוקע בו שלושה שבטים, עודנו חי בלב האלה. אני יודע בדיוק מה לעשות. מצד אחד הוא גומר אותו, מצד שני, הוא לא זה שיהרוג אותו. כי הוא יודע שדוד אמר לא להרוג אותו. אז פורמלית, הוא לא זה שהרוג אותו, הוא גם לא זה שישלח את הבשורה הרשמית, רק שאתה יודע מה שראית. כן. תכף נראה שהקושי הוא לא עושה אינטליגנציה. כן. כן, לא רואים את זה פעמיים פה לפחות. ואז החימץ מתעקש, והוא אומר, למה זה? אתה רץ בני, לך אין בשורה, ואם הרוץ, אין לו לרוץ. למה יואב בסוף מסכים? זה מובן להמשך, למה יואב בסוף מסכים? למה יואב מסכים בסוף שהחימץ ירוץ? לא, פה. עכשיו הוא מאמין שמה? עכשיו אתה יכול לרוץ כבר, אחרי שהכושי רץ וכבר יודע על דוד, נראה, נתת לו פור, נתן לו פור, תתחיל לרוץ, לא תרוץ, עכשיו אתה יכול לרוץ. ואז מה קורה? הוא אומר לו רוץ, וירץ החימץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי. מה עושה החימץ? לא, לא קיצור דרך.
דרך הכיכר. הולך
דוח. הפוך, הירוך דרך. אנחנו
נמצאים בירדן. זה הירדן, יער אפרים נמצא פה בצפון, בחלק המערבי של הגלעד, זה הגלעד. זה היבוק. על היבוק, פה למטה עמק סוכות, בסדר? פה למעלה מחניים, באזור ההר, זה מחניים. יש פה כביש ראשי, איך אנחנו יודעים מי הלך למשל על הכביש הראשי הזה, שאנחנו מכירים אותו? עדיין יש פה כביש ראשי גם בימינו, הייתי שם. מי הלך, מי הלך מכירים מהתנך שהלך על הכביש הזה? הרבה אנשים, אבל למשל יעקב אבינו, נכון, הוא מגיע למחניים ואחר כך הוא יורד לסוכות, נכון, אז יש פה, על הנחל, על נחל יבוק, והיבוק, יש כביש ראשי, בסדר? פה המלחמה, הכושי רץ ככה, דוך, החימץ כתוב עד הכיכר, זו הכיכר, כיכר הירדן, החימץ רץ ככה במישור עם הירדן, ואז מה? שתי צלעות של משולש, כן? אבל... ישר פה, ואז פה לארתי מנחה, לא עולה, יורד, עולה, יורד, כן? זה הכי מעט. צריך גם ראש על הכתפיים, לא מספיק רגליים טובות, כן? ולכן כשהוא מלכנע את יואב, אם הערוץ ענה גם אני אחרי הכושי, כלומר, זה הניסיון שכנוע, שזה יהיה אחרי הכושי. בכל זאת זה לא עוזר. בסוף הוא משתכנע. דרך הכיכר ויעבור את הכושי. ואז הצופה כמובן מזהה אותו, כן, עם לבדו בשורה בפיו, והילך הלוך וקרב, ורואים מה שרוצים להעביר לנו זה את, ה, את, ה, את התחושה של דוד. דוד יושב ומחכה, ואז רואים איש, איש, זה בטח בשורה. אני רואה עוד איש, מצד שני כמובן, זה לא מאותו צד, אחד מגיע מזור, מכיוון היבוק, אני מגיע מהצד. כן, גם הוא בשורה, ממש רואים את המתיחות ואת הרצון של דוד. ואז מה, תראו את החוכמה של החימץ, ויאמר המלך איש טוב זה בשורה טובה יבוא, תראו פסוק כ"ח, ויקרא החימץ ויאמר אל המלך שלום וישלח ולמלך לאפיו ארצה. יש למה. למה עושים, למה רצים ריצת מרתון? בגלל שכשהאתונאים נלחמו נגד הפרסים בקרב מרתון, זה עוד לפני הספירה, עברנו לפני הספירה, משהו כזה, אז היה אחד שרץ לבשר על הניצחון בקרב, כן, רץ, 42 קילומטר, ממרתון עד אתונה, הגיע, אמר, ניצחנו, באמת, כן. בתנ"ך יש לפחות שני סיפורים כאלה, על אנשים שרצו, גם כן, עם בשורה כזאת, ולא מתו אחר כך, כן? זה לא כזה סיפור, 40 קילומטר זה לא היה ביג דיל באותה תקופה. כמה זה משהו?
זה יותר מ-40 קילומטר. אתה מסבל את האופן, זה יותר מ-40 קילומטר. והסיפור הקודם, הסיפור על שאול.
על איש בנימין, כך כתוב איש בנימין, חזר אומר שזה היה שאול, שרץ בקרב אפק מראש העין לשילו, עד אלי. חזל אגב מספרים שהיה לו את הלוחות ביד, ובכלל כאילו, משקלים כבדים הוא היה. יכול להיות שהלוחות נשאו אותו, אני לא יודע. בכל אופן זה, היו דברים, כן? אנשים לא מתו מזה. ולא עשו על שמם שום ריצה, שום מרוץ אחר. בכל אופן, פה זה יותר מ-40 קילומטר.
למה זה בשכל שנופל המים?
מה?
אז למה זה בשכל שנופל המים?
לא, מה השכל פה? תראו, מה קורה? מה הוא אמור לעשות דבר ראשון? הוא אמור לעשות, קודם כל משתחווים, אחר כך מתחילים לדבר. ככה זה בתנ"ך, כן? כשמגיעים למלך, הוא ישתח בפעם לארץ, ואז אנחנו מתחילים לדבר. פה, אחימץ רואה שהמלך מחכה בשער, אז הוא מבין שמה המלך מחכה? לחדשות. מה החדשות?
שניצחנו.
מה הוא אומר? ויקרא אחימץ ויאמר. מה זה ויקרא? כלומר, עוד מרחוק הוא צועק. ויקרא אחימץ ויאמר אל המלך, שלום, וישתחו למלך ליפר, ארצה. או, עוד מרחוק, את הבשורה כבר צעק מקודם. זו הבשורה, מה הבשורה? שלום, שלום, זה לא שלום שאני אומר לך שלום כשנפגשים. זה, הכל בסדר, ניצחנו. זה שלום, זה מה שהוא אומר. כן, הוא בטוח שלזה המלך מחכה. ויאמר, עכשיו הוא מפרט, ברוך אדוני אלוהיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם אדוני המלך. תראו איך הוא נזהר, אחרי שהוא שמע מיואב, שלא כדאי לבשר. אז תראו איך הוא אומר, א', לא אויבים. בהתחלה הוא רצה, כשהוא רצה, החמאס מצדוק אמר, ערוץ ענה והבשרה את המלך, כשפתו אדוני מיד אויביו. כן, אויבים. ברוך השם אלוקיך, אשר סיגר את האנשים. הם לא אויבים, הם מהאום, כן? את האנשים. כן, פעם היו אומרים, מחבלים. וזה עכשיו לא אומר, הם פלסטינים זרקו אבנים. הם לא מחבלים, כן, אנשים. שני, כן, חמושים. אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם אדוני המלך. גם הביטוי הזה, אשר סיגר, זה לא ביטוי שאומר על הריגה.
כאילו...
זה ביטוי, נכון, זה ביטוי שאומר על תפיסה. רואים את זה להגיד, סגירו לי בעלי קהילה, אומר, סגירו, כן, כלומר, זה לא אומר שתפסו אותם, כן, סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם אדוני המלך. ויאמר המלך, אחרי המלך רוצה את ה... מה שהוא מחכה לו כל הזמן, יש פה פסקה בין הפסוקים, כי יש איזו דממה קצרה. ויאמר המלך, שלום לנער אליו, שלום, ספק שאלה, ספק קביעה, אין פה השאלה ככה, השלום לנער, כמו שיש אחר כך. שלום לנער אליו, שלום. ויאמר אחימץ, אחימץ מתחיל לגמגם, מה שאמרנו רוסית. כן, הוא מתבלבל, כן, לא מה הוא יגיד. ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב, זה הקושי. המלך יואב, כן, מעבד המלך, פסיק, יואב ואת עבדך, ולא ידעתי מה. כן, ממש מתחיל לגמגם. אין לי מושג. במילים אחרות, ואמר המלך סוב יתייצב קור, ויסוב היה, אתה תזו, הצידה תעמוד בצד. ויסוב היה עמוד, והנה הקושי בא, ואמר הקושי יתבשר אדוני המלך, כשפתך היום, כשפתך אדוני היום, מיד כל הקמים עליך, ופה זה כבר, הוא לא ניטרלי, זה לא מהאום, מיד כל הקמים עליך, זה אותם ביטויים שהכי מה צרצה להשתמש בהם בהתך, שפתך השם, עוד פעם בפסקה הזאת, ואמר המלך על הקושי, השלום לנער אבשלום, ויאמר הקושי, יהיו חנר אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה, ועכשיו ברור כבר מה היה, כן, ברור שאבשלום. וירגז המלך, ויעל על עליית השער, ויאב, וכו אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני. כן, הרבה בני והרבה אבשלום יש פה. עוד דבר שמזכיר את העקדה, בני, אבי, בני בני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה והתאבל עליו שלום, ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. והתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנכלמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני, בני. אין פה... מה? זה הרבה יותר מלהוריד את המורל, תכף נראה, זה לא רק זה, לא סתם, דבר ראשון, אין פה אבל פרטי, זה לא שהמלך נכנס לבית ובוכה. איפה האבל הזה נעשה? על עליית השער. מעל השער של העיר יש עלייה, יש גג כאילו שעליו נמצא, ושמה המלך בוכה. כל מי שנכנס לעיר, ולערים הקדומות יש שער אחד בדרך כלל, נשאר לנקודת תופה, כן? אז כל מי שנכנס לעיר, כן, תחשבו, אנשים חוזרים מהקרב,
מיוזעים, זה מרחק של קילומטרים, בטח חוזרים בלילה, כן, דם וזה, וזהה וזה, ומחלב, ומה שומעים את המלך, מטבל על הבן שלו. רק איש אחד שומע משהו אחר. מי? יואב, מה הוא שומע? תסתכלו. ראינו דבר כזה, למשל, בקרב דוד מול גוליאת. שכל הישראל שומעים משהו אחד, ודוד שומע משהו אחר. שם זה היה בולט מאוד. שם כתוב שהעם שומע, ראיתם האיש, כי לחרף את ישראל עולה, כולם שומעים שהוא מקלל את עם ישראל. ודוד אומר, כי חרף מערכות אלוקים חיים. והסברנו שזה בעצם שומעים את אותו דבר. רק מה?
דוד מפרש את זה,
לא מפרש את זה. דוד מפרש את זה, נכון, דוד מבין שהכוונה חרף מערכות אלוקים חיים. מי שמקלל את עם ישראל זה חרף מערכות אלוקים חיים. תסתכלו כאן, בואו תראו. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה והתאבל עליו שלום. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. מה ההבדל?
בנו ואבשלום.
כולם, נכון. כולם שומעים את מה שדוד אומר. המלך, בני, בני אבשלום, בני, בני. אבל יואב הוא היחיד שלא הולך שולל אחרי המילים האלה. זה לא בני. זה בן זה. הרי אם אבשלום היה מנצח, הוא היה מחסל, לא רק את דוד, את כולם הוא היה מחסל. את כל האנשים הוא היה הורג. לא, את דוד, את יואב, את כל הצבא הוא היה, את כל האנשים שם הוא היה מחסל. זה מה שהוא אומר, הנה המלך בוכה והתאבל עליו שלום. איך אפשר? זה לא בני, זה לא בנו. כן, זה צריך, אסור ללכת, אומר, יואב, במוח הקר שלו, הוא מבין טוב מאוד על מה מדובר פה. שדוד יוצא מפרופורציות. דוד איבד את השיפוט שלו, מרוב האהבה שלו לאבשלום, אין? חזל אומרים שאבשלום היה שבעה מדורי גיהינום, פה על המילים האלה חזל אומרים.
שמה?
שאבשלום ירד לשבעה מדורי גיהינום. ככה אומרים חזל פה, בסוטה, זו הצטה, אף יוד. שבעה מדורי גיהינום, שלא היה לו חלק
לעולם הבא. איך שומעת לו לפני
גיהינום? חזל אומרים שבקינה של דוד, אז הוא מעלה, הוא רוצה להעלות אותו משבעה מדורי גיהינום. לכן הוא אומר שמונה פעמים את המילה בני. ככה אומרים חזל. בכל אופן, אבשלום היה במקום באמת רוצח, הרג את אח שלו. בלי משפט, בא על פילגשי אביו, מגלה עריות ברבים, מוריד, עם כל הזה, אין ספק שבאמת, בלי ספק הגיע לו מוות מכל סיבה בנפרד, בלי, אין, בלי עשות חשבון. אני חושב שהיואב, הדבר היחיד שהוא שומע, זה שלא מדובר פה בבן של דוד. הוא מבין שאין מקום להתייחס אליו כבן, צריך להתייחס אליו כאל אבשלום. נכון. אז כל העם שומעים את הבני בני, ויואב שומע את אבשלום.
זה
לא אותו דבר, כן? זה בכלל אותו דבר. האם היחס של דוד לאבשלום הוא בסדר או לא? אם אתה אומר בני, הנעצב המלך על בנו, זה נשמע בסדר. אם אתה אומר, המלך מתאבל על אבשלום, זה נורא רעיון. מה יש להתאבל עליו? הרי אם הוא היה מגיע לכאן, אז שוחט אותנו. זה בן? איך אפשר לקרוא לו בן בכלל? מה? יואב הוא היחיד ששומע פה על ה... כן, על ה... כן, מה שצריך להיות.
לא, אבל זה הגיוני שמה שהם עושים. המלך אמר מפורש לא להרוג את הבן שלו.
כן.
ואמר רק.
נכון, אין ספק. אין ספק שכאילו, אתה אומר, כאילו, האיש הקטן לא מפר פקודה. רק יואב הוא מבין שזו פקודה שהיא לא הגיונית. שאסור לקיים אותה. יואב הוא אחד שלא מקיים פקודות. בדרך כלל זה היה לרעה. בדרך כלל שראינו שיואב מקיים פקודות, זה היה, לא, אני אמרתי לכם, דוגמה טובה, קלאסית ליואב, זה אריק שרון. זה ממש, אחד שעושה מה בראש לו. מה בראש לו? היו פעמים שזה הציל את עם ישראל. היו פעמים...
שהוא עשה
פעם אחת. מה? לא, גם כשהוא היה שר השיכון, הוא עשה מה בראש לו. היו פעמים שזה היה חיוב. היו פעמים שזה היה הפוך. אבל האדם עושה משהו, מה שהוא חושב שנכון. זה יואב. אי אפשר איתו, אי אפשר בלעדיו. כן? והוא, כשדוד מאבד פרופורציות, פה למשל, אין ספק שהקשר בין דוד לאבשלום הוא לא רציונלי. דוד רואה באבשלום את הממשיך, תמיד חושב שהוא ימשיך אותו, גם כשהוא מורד, אחרי כל מה שהוא עשה, הוא עדיין איתו. הרי מה אמר דוד, ופה זה מאוד מודגש, יש פה אפילו איזה משחק מילים כזה, כתוב כאן, והמלך לאט את פניו, מה זה לאט את פניו? והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול. מה זה לאט את פניו? לאט זה הסתיר, הנה היא לוטה בשמלה, חרב גוליית הפלישתי, נכון? לוטה מכוסה, בסדר? לוט זה מכוסה או אולי גם מקולל,
אין, כמו בארמית, נשון לייט, או מהסוג המם החתומים בלתיהם, שור של כללה, זה אותו דבר, משהו שהוא מחוסה, הוא אפל, הוא מקולל, אין, לוט בניגוד לאברהם, לכן הוא נקרא לוט, אברהם הוא הברוך, ולוט הוא המקולל.
אנשים מתפעל שבלתיהם שהם עושים את זה כאילו בסוד.
כן, בכסף, בקשפים.
לא שהם, כאילו שעושים
טרים. שבסוד כאילו, במוסתר, מוכבא.
שזה לא באמת.
אדרבה ואדרבה, כן, זה רק עוד יותר אומר, שמלתם לישון לוט, שהוא מחוסה. כן, בארמית אנחנו מכירים את השורש הזה, נכון? בכל אופן, אז כאן אין ספק שהלאט הזה הוא כנגד הלאט הראשון שמופיע פה. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום. כן, הציווי הלא הגיוני הזה של דוד, לא להרוג את אבשלום, וכנגד זה, והמלך לאט את פניו, כן, אז רואים שדוד הוא, הקשר הוא מעבר לגבולות הרציונליים שאפשר לדבר עליהם, זה בוודאי מה שקורה פה. אולי זה גם אמרנו, דיברנו על זה, שזה משמעות השם של אבשלום, כן, שיש לו איזה קשר מעבר למה שאנחנו מבינים עם דוד. דוד כל הזמן רואה בו את הבן והיא הידיעה. והעם חוזר, כן, כמו, כאילו הם ברחו, כאילו הפסידו במלחמה.
אבשלום כאילו הבן המפונק
שאבא
הכי
אוהב. אני לא יודע מה מפונק, אבל זה שאבא הכי אוהב.
לא, לא כתוב ש...
אני חושב גם...
הוא לא הוכיח לו אף פעם, וזה...
הוא היה... לא, עליו לא כתוב את זה. זה כתוב על אדוניה.
אוקיי.
וזה מסיבות אחרות. ולא צבוע אביב, נאמר מדוע ככה עשית.
כן, זה...
זה אדוניה. בכל אופן, על אבשלום, גם על אבשלום כתוב שאביב לא מוחה בו. זה בוודאי שם שהוא לא אומר לו, כן? לא, לא, לא כתוב איזה מפורש של אבשלום. הוא עושה לעצמו רכב ופרשים, לא כתוב, דוד בפשטות לא מוכה, אבל לא כתוב. דברים מאוד דומים לאדוניה. בכל אופן, אין ספק שאבשלום גם היה לו קשר מאוד חזק עם דוד, בזה שהוא רצה, הוא רצה להיות דוד, כן? מאוד רצה להיות, אז הוא מחכה את דוד, אז הוא עושה הרבה דברים שהוא חשב שדוד יעשה. אז זה ה... אז זה מה שקורה כאן. דוד יואב הוא היחיד שכאילו הוא נשאר עם הראש מעל המים. ויבוא יואב אל המלך, פסוק ו', נוטט פסוק ו'. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פילגשיך. טוב, המשפט הזה הוא משפט דו משמעי. בפשט שקוראים את המשפט הזה, אז מבינים שהובשת היום את פני כל עבדיך, שמה עשו עבדיך? הם הממלטים את נפשך ואת את איזה עוד נפשות הם מילטו? נפש בניך ובנותיך ונפש נשיך ונפש אישיך. כלומר, בעצם העלבת את הצבא. אבל כשקוראים טוב את מה שיואב אומר, זה דו משמעי. ויואב אומר לו ככה. הובשת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך היום. ואומר עוד פעם את המילה היום כדי שיהיה אפשר לקרוא את זה אחרת. ואת נפש בניך ובנותיך, זה חוזר על איזה מילה? על המילה הובשת. גם אותם ביישת. למה ואת נפש בניך ובנותיך ביישת?
אתה לא מחשיב אותם.
תראו, לאמנון, דוד לא קונן ככה. נכון, בחר, וזה, אבל לא ככה. מה זה העדפה הזאת? ונפש נשיך, כן? אנשים. כל אלה שילדו את הבנים, פתאום רואות שיש יחס מיוחד. ונפש פילגשיך. אותם עשר נעל פילגשים שאבשלום שכב איתם, וכאילו לא קרה כלום, ואתה עכשיו מקונן עליו שלום. מה, לא מגיע, אז רק על זה מגיע להרוג אותו. לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך כי הגעת היום כי אין לך שרים ועבדים כן? כי הגעת היום כי אין לך שרים ועבדים כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו היום מתים כי אז ישר בעיניך כן? איזה דברים מאוד מאוד חדים וברורים הגעת היום, זה כמו במקרא ביקורים הגעתי היום, קיבלתי אל הארץ הגעתי, לא שאמרת את זה, אלא כן, המעשה שאתה עושה זה המשמעות שלו, אלא מביא ביקורים, הגעתי היום, כן? זה מה שהוא אומר, אני מביא את הביקורים, המשמעות של זה היא שאני אומר שכל הארץ יש לך קדוש ברוך
הוא. זה כן מה שדוד אומר, מי ייתן אותי תחתיו? הוא אומר, באמת אכפת לי שכולם ימותו, כולל אני.
לא, הוא אומר אני, אבל בעצם בזה שדוד אומר, בזה שדוד מתייחס כאילו הפסידו בקרב, מצידו, מה הייתה הצלחה בקרב? מה, איזה הצלחה אפשרית בקרב? הפוך, מה זה הפוך?
שכולם מתים.
שכולם ימותו ואבשלום יחיה.
לא, או שכולם, מבחינת מי שכולם לא נכון כל המחנה שלו, זה כאילו, זה הוא בעצם. מבחינת הבאמת שכל המחנה שלו עבור ימות.
נכון, ואם תזכרו במה שהעם אומר לדוד, אז העם אומר לדוד, אנחנו עדיף שכולנו נמות מאשר שאתה תמות בקרב. אבל דוד, זוכר זה מה שהעם אמרו לדוד לפני היציאה למלחמה, כאן במרד. ודוד, מבחינתו שכולם ימותו, לא ושהוא ינצל, אלא שבשלום ינצל, כן. ואתה, תראו איזה מילים, יואב אומר לדוד, ואתה קום, צא ודבר על לב עבדיך, כי בדרמי נשמעתי, כי אינך יוצא, אם יעלין איש איתך הלילה, וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך, מנעוריך הדעתה. אם זה מילת שבועה, כן? זה לא אם, אולי. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, כן? אם לא אעלה את ירושלים, זה שבוע. נראה, זה עוד רגע, עוד רגע נראה עוד שבוע.
רגע, אבל מה
שבאת?
לא הבנתי. מה זה
נראה? לא, אם אתה לא יוצא, אינך יוצא, לא יישאר איתך אף אחד. אם יולין אישית לא עליי.
בסדר.
אף אחד יישאר. אני נשמע לך שאף אחד לא יישאר.
מה, הוא
תראה את כולם ומבריא פה לא? אפילו, הרי מי נמצא את דוד? רק האנשים הכי נאמנים לו. ואם אתה עכשיו לא יוצא החוצה, גם הם לא יישארו. זה מה שהוא אומר. הוא נשמע לך. אומר מילים מאוד קשות, רק צריך לשים לב שיואב, עם כל המילים הקשות שהוא אומר לדוד, זה הפסוק הראשון של דבריו, ויבוא יואב אל המלך הבית ויאמר. הוא לא אומר לו את זה על עליית הגג, שכולם שם. כן, לא יכול לדבר. לא יורה לעצמו ברגל.
יש לו ספר.
כן, כן. גם כשאומרים דברים למלך, צריך לדעת איפה להגיד אותם. ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהניו. זה פסוק, סוף פסוק. נכון, כבר היה כתוב. אז א', יש מישהו שכתב על זה. אז יש על זה דבר ראשון מאמר שמופיע, לא רק על זה, אלא כמה ביטויים חוזרים, יש כמה ביטויים כפולים במרד אבשלום, במגדים י"ב, אני חושב שכתב על זה. זוכן מלי הרב סמית כתב על זה, לא זוכר מי זה היה. כדאי להסתכל, אני בעצמי לא זוכר מה הוא אומר שם. בכל אופן, פה זה בוודאי רמז לפסוק הבא. ויהי כל העם נדון וכל שבטי ישראל, כן, אז זה הדגשה של ההבדל בין העם לישראל, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נשיש לאוהליו, ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל אמור, המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילתנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. אומר רש"י, מה זה נדון בכל שבטי ישראל? יש ויכוח. יש ויכוחים, אומר רש"י, מתווכחים. על מה מתווכחים? אם להחזיר את דוד או לא. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן, זה שאבשלום מת, זה לא אומר שדוד יהיה המלך או יחזור להיות מלך. למה? מצד אחד, שנייה אחת, המלך הצילנו מכף אויבינו והוא מילתנו מכף פלישתים. אך זוכרים לו, דוד המלך הציל אותנו בהתחלה לפני 30 שנה. אבל מצד שני, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום.
אולי
הוא זקן כבר. כן. לא, במלך אתה מצפה לנו שיעמוד להילחם. לא שאני... אבל אם
זה הבן
שלו, הוא הודו לדעתי רוב העם. מה? רוב העם לא היו איתו.
כן. בנימין?
נכון.
אפילו יהודה הוא
איתו. חלק מיהודה.
בנימין ויהודה היו דוד, לא?
לא. קשה לדעת, כי לאנשים שעם דוד קוראים העם. מי זה בדיוק? כנראה שזה חלקים מבנימין ויהודה, אנחנו לא יודעים בדיוק מי.
אתם
יודעים שזה חלק מבנימין, יהודה, אולי גם כמה משבט מנשה, לפי מה שרואים, לפי שהוא בורח לעבר הירדן. קיצור, יש קבוצה מצומצמת שנאמנה. הרי גם מבינים יהודה היו קבוצה גדולה שהיו עם אבשלום. אבשלום הולך בחברון. כן? זה לא שכל יהודה היו עם דוד. ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. על כל פנים, ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה, ואתה למה אתם החרישים להשיב את המלך? הנה, אנחנו רואים, אנשים לא ממהרים. אנשים לא ממהרים. למה אתם כן? למה אנשים מחכים? כן, אולי נשיב, לא נשיב. זה לא מובן מאליו. אם דיברנו על זה שנתן הנביא, אחד האנשים שהוא אומר לדוד זה הדחה, אז הנה הדחה פה היא מושלמת. הוא אומר, לא שנביא, זה לא מובן, גם כשאבשלום מת, זה לא מובן מאליו שדוד הולך להיות המלך.
למה לא?
המלך, יש לו תפקיד.
יש לו צבא.
המלך אמור להגן על העם. אם המלך לא מסוגל להגן על העם, אז הוא היה צריך מלך אחר. עכשיו, זה לא שאנחנו היינו מדיחים אותו, אבל אם גם ככה הוא הודח, הוא לא פה. מי אמר שהוא צריך להיות המלך? אגב, זה לא מה שאני אומר. תכף עוד מעט יגיד את זה מישהו, נכון? עוד רגע יקום בן אדם ויגידו. והמלך דוד שלח את צדוק ולוויתר הכהנים, המלך דוד שלח את צדוק ולוויתר הכהנים לאמור דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו? פה יש משפט מוזר, ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. כלומר, דוד שולח לאנשי יהודה שהם יחזירו אותו, אז כתוב, ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. כאן בא לידי ביטוי אולי באמת ששבטי ישראל הם יותר עם אבשלום, ויהודה כנראה יותר עם דוד, או לפחות חלק מהם היו עם דוד. אומר להם, למה תהיו אתם אחרונים? ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. כלומר, המלך שומע, פה אפשר להבין שזה או שזה מאמר מוסגר. כלומר, ככה אומר הרד"ק פה, שזה לא מה שהוא אומר להם. זה רק, הוא יודע שעם ישראל מתלבטים, אז הוא אומר, אז הוא, לכן הוא מקדם מהלך דרך יהודה שהם הנאמנים, לא? או שהוא אומר להם, תראו, אני יודע מה קורה בשאר המקומות, ולכן כדאי מאוד שאתם, אם אתם רוצים כמו הישבת שלכם, שאתם תחזירו עוד לפני שיקרה משהו, כן? אחי אתם עצמי ובשרי אתם. עצמי, כן, אתם העצמות שלי. אתם העצמות והבשר שלי, אנחנו קרובי משפחה, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך, כן? בסוף עוד הם יחזירו אותי והחליטו, ואז אתם תהיו אחרונים. ולעמסה תאמרו, חסר א', הלא עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב. אם, שבועה, יש פה הדחה, זו כבר ההדחה השנייה של יואב. בסדר, יואב הודח בפעם הקודמת אחרי שהוא הרג את אבנר. ואז דוד, זוכרים מה הוא עשה?
אמר מי שיהיה בצינור.
נכון, כל מכה יבוסי ויגע בצינור ויהיה לראש ולשר. כן, וזה בעצם, שמה זה הייתה הדחה, אבל לא הדחה ממש, אלא מה זה היה? מכרז פתוח. כן, מי שיקה את יבוסי, הוא יהיה שר צבא. ומי עשה את זה? מי יקע את יבוסי דרך הצינור?
יואב.
אז הוא זכה במכרז וזה לא השתנה המצב. אבל פה זו הדחה גמורה. כן, ויש פה מהלך פוליטי של דוד, שהוא מהלך כפול. מהלך כפול. אני מדיח את יואב ושם במקומו את המסע ואני מרוויח שני דברים. א', אני מדיח את יואב, למה?
כי התחזבן אותי.
לא, מה זה התחזבן? אמרו אותי למילים צבאיות.
קיבל פקודה,
מסרב פקודה, אני מדיח אותו, נכון? זהו, הוא הרג את אבשלום. זה הצד הפשוט.
הוא מראה
שליטה
גם.
הוא יודע את זה? מן הסתם יודע שהוא יכול
להגיד. איך אני יודע שהוא יודע את זה? כי כשהאיש אמר שהאיש שסרב להרוג את אבשלום, אז הוא אמר ככה. או, וכל דבר לא יכחד מן המלך. ואתה תתאר, כן.
זה אומר ששתים
כאלה. ברור שזה יגיע למלך, כלומר, זה לא איזשהו סוד כזה. בסוף זה מגיע אל המלך. בסוף זה מגיע אל המלך.
שלפני זה התלבטו כאילו, כי אולי הוא לא שולט, כאילו אולי הוא מרחם על האנשים שאוהב את זה. אז הוא מראה פה שליטה, כאילו סירבו פקודה, אני מדיח, גם אם הוא לא...
כן, והדבר השני, אבל שהוא מרוויח חוץ ממה שאתה אומר, זה את מי הוא ממנה? את המסע. ומה הוא משדר בזה?
שהוא סולח
לה. כל המשתתפים במרד, הוא בעצם נותן להם חנינה. לא רק חנינה, אפילו מקדם אותו להיות שר צבא. המסע היה שר צבא אבשלום. אומנם הוא אחיין של דוד, כן?
אבל
עדיין. עדיין, לקחת מישהו שהיה נגדך, ואתה עופר אותו לעזר.
ואז עוד פעם יואב מורד שר צבא של יריב.
כמה?
כמו אבנר.
בדיוק כמו אבנר. בדיוק כמו אבנר. ונראה ששוב יואב... נחסל אותו, כן? אנחנו דיברנו על זה, אנחנו נדבר על זה עוד פעם, בפעם הבאה, האם יואב עושה את זה מאינטרסים, לא מאינטרסים, כן? זה נדבר בפעם הבאה, אבל כשנגיע לשם. בכל אופן, פה, מאוד, באמת, מאוד ברור, זה הדחה עם מסר כפול, א', מסר ליואב, ב', מסר לכל עם ישראל, לכל יהודה. ויתת לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. מצליח המהלך או לא מצליח?
כן,
תשובה?
כן.
בטווח הקצר הוא מצליח. ונראה שבטווח הארוך, המהלך הזה הוא כישלון כפול. א', אנחנו יודעים כבר עכשיו שהוא טעות. כי יואב בעצם אמנם מסרב פקודה, אבל בעצם עשה מה שהיה צריך לעשות. זה אחד. בטווח הארוך, במינוי של המסע, אנחנו נראה שגם זו הייתה טעות. אנחנו נראה, נשאיר הבא הבא, אבל אנחנו נראה שזו הייתה טעות, שבסופו של דבר דוד משלם עליה כמעט במלכותו. עד שמי מציל אותו? עד שיהיה הוא מציל אותו. נכון, אז הוא כמעט משלם על הטעות הזאת מהקודם. לכאורה, מהלך פוליטי מבריק, בסופו של דבר, מהלך שהוא אולי הוא לא כל כך חזק, נראה את זה אחר כך. וישוב המלך ויבוא עד הירדן, ויהודה בא גלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך עד הירדן.
רק נסביר מה קורה פה בפסוק הזה. איפה נמצא הגלגל? יש כמה גלגל בארץ, אבל גלגל הזה שמדובר על הפוג, גלגל ליד הירדן, ליד איזה עיר? ליד יריחו, נכון, אנחנו מכירים אותו כשעם ישראל נכנס לארץ, אם פה ים המלח, אם פה נמצאת העיר יריחו, אז הגלגל נמצא איפשהו פה, אגב יש זיהוי, לא משנה כרגע, יש אדם זרטב, כל מיני זיהויים לגלגל, לא משנה שם גם יישוב שנקרא גלגל היום שם, כן, של פה, עם זיהויים, לא משנה, כלומר, דוד מגיע לירדן, עושה את התנועה הזאת, ואיש יהודה יורד אליו, לכאן. יש איזושהי בעיה, נכון? יש איזה 30-40 קילומטר ביניהם.
אבל יורד אולי, אולי זה יותר גבוה ואז למטה?
מה?
לא משנה, הוא מגיע לשם,
אז רפטים ולירדן. לא, יש פה איזושהי בעיה, אני משאיר אותה בכוונה פתוחה, אנחנו ננסה לדבר עליה בפעם הבאה. זה לא לגמרי חופף. דוד יורד אל הירדן, יהודה מגיע לגלגלה.
נראה שלא עובד עשו שורים.
מה?
נראה שלא עובד עשו...
חוסר תאום.
או חוסר תאום, או שזה לא עד הסוף סולחן. לא סלחו עד הסוף.
גלגל ישיר את זה, אבל
נכון. הוא לא מוכן לדעת.
נשאיר את זה לפעם הבאה, בכל אופן, זה לא לגמרי. מי שקצת, מי שער למה שקורה פה מבחינה גיאוגרפית, רואה שזה לא לגמרי חופר.
אתה מזכיר
את המחשב. לא סביר, כי יש עוד גלגלים, אבל ליד הירדן יש רק אחד. יש ליד שכם, אין, שאנחנו יודעים עליו, אבל כאן, פשוט כאן זה אחד.
יכול להיות זה מראה שם, לא
בלב, כאילו
זה לא
עד
הסוף, סורחים לך, עדיין במוקר, טיפה חוששים, מכועסים, לא יודע מה...
אוקיי, זה מוזכר בהמשך, אז אני לא רוצה לענות, אבל זה... מה שאני... תראו, כל התשובות פה יהיו נכונות, כי אין תשובה על זה. אני רוצה להציע, אבל תשובה מסוג מסוים, אני חושב שרואים אותה בעוד מקומות בתנ"ך. טוב, נעצור פה. פעם הבאה.